שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף י' ג' במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לחמישה חלקים. החלק הראשון והשלישי יעסקו במלאכות שבת, החלק השני במוקצה, החלק הרביעי בכבוד שבת, והחלק החמישי יהיה אגדתא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה ממשיך את מה שהתחלנו אתמול לגבי מלאכת כושר. ונזכיר שראינו אתמול מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, מתי קשר מותר ומתי אסור, שלפי רבי מאיר זה תלוי אם אפשר להתיר את הקשר ביד אחת, לפי רבנן זה תלוי לכמה זמן הקשר הזה מיועד להחזיק מעמד. אם לזמן ארוך זה חייב מהתורה, אם לזמן קצר זה מותר, אם באמצע זה פטור אבל אסור. אלה הדעות שראינו אתמול. היום נראה עוד מחלוקת, הפעם בין רבנן לבין רבי יהודה, אבל כמו שעוד מעט נראה בגמרא, כאן לא מדובר במחלוקת עקרונית לגבי כושר, אלא שניהם מסכימים לעיקרון של רבנן שזה תלוי במשך הזמן, ומחלוקת כאן היא לגבי גזרות צדדיות, ונחלק את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי קשירת הדלי. כלומר, אדם צמא, ניגש לבור בשביל לשאוב מים, ויש שם דלי, אבל בשביל להוריד את הדלי אל הבור, הוא צריך חבל. אז הוא רוצה לקשור חבל אל הדלי, ולהוריד את הדלי אל המים. האם זה מותר או לא? אז במשנה כתוב שבפסיקיה מותר, כלומר, הוא יכול להוריד את החגורה שלו, ועם זה לקשור את הדלי, זה מובן שזה מותר, כי ברור שזה לזמן קצר. כי מיד אחרי שהוא ישאב, הוא יחזיר את החגורה למכנסיים. אבל, מה לגבי חבל? לגבי זה, יש מחלוקת במשנה. והגמרא מסבירה שאם מדובר בחבל רגיל, בזה אין מחלוקת. כולם יודעים שזה אסור, כי מן הסתם אחרי שהוא ישב הוא ישיר שם את החבל על הדלי, לכן זה לזמן ארוך וזה אסור. אז על מה המחלוקת? המחלוקת היא בחבל של גרדי, כלומר חבל שמיועד להורגים, כך שברור שגם כאן מיד אחרי השאיבה הוא יוריד את זה מהדלי ויקח את זה חזרה הביתה. ממילא רב יהודה מתיר, כי זה קשר לזמן קצר, אבל רבנן בכל זאת אוסרים. ולמה? אז כמו שאמרנו, לא מסיבה מהותית, אלא זה גזרה עתו חבל רגיל, כי אנשים יכולים להתבלבל בין זה לחבל רגיל. עד כאן הסבר המחלוקת במשנה. עכשיו, על זה הגמרא מקשה מברייתא שגם מדברת על חבל של דלי, וגם שם יש מחלוקת בין רבנן לרבי יהודה, והנושא שם זה אם מותר לעשות קשר עניבה, ושם הדעות פתאום מתהפכות. רבי יהודה הוא זה שאוסר, ורבנן מתירים. וגמרא מניחה שלמה רבי יהודה אוסר? כי הוא גוזר, את הוא קשירה רגילה. ממילא עולה השאלה, למה לגבי חבל של גרדי, רבי יהודה התיר, ורבנן הם אלה שגזרו, את הוא חבל רגיל, ואילו בקשר עניבה, זה הפוך. רבי יהודה הוא זה שגוזר, ורבנן מתירים. זו השאלה, והשאלה הזאת היא בעצם כפולה, גם על רבי יהודה וגם על רבנן. עונה הגמרא, לגבי רבי יהודה אין קושייה, כי באמת רבי יהודה לא גוזר, והסיבה שבקשר עניבה הוא אוסר, זה לא גזרה. הוא פשוט חושב שזה באמת נחשב קשר, כלומר הוא אוסר מן הדין, זה רבי יהודה. לרבנן לעומת זאת, בחבל של גרדי הם גוזרים עתו חבל רגיל, כי בזה אנשים באמת יכולים להתבלבל. אבל בקשר עניבה, בזה אנשים לא טועים וחושבים שזה קשר רגיל, כולם רואים שזה קשר עניבה, ולכן שם רבנן לא גוזרים. עד כאן הסעיף הראשון, דיברנו על קשירת לי, בואו נעשה סיכום קצר, בחבל רגיל לפי כולם אסור מהתורה, בחבל רגיל ברור שאסור מהתורה כי זה לזמן ארוך, בפסיקיה, כלומר חגורה, ברור שמותר לגמרי כי זה לזמן קצר, בחבל של גרדי, כלומר של הורגים, רבי יהודה מתיר כי זה גם לזמן קצר, אבל רבנן אוסרים גזרה עתו חבל רגיל, זו המחלוקת שמופיעה במשנה. בברייתא יש עוד מחלוקת, בקשר עניבה, שם הדעות מתהפכות, רבי יהודה אוסר לא מגזרה אלא מן הדין, ורבנן מתירים כי שם לדעתם אין מקום לגזור. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה בשליש העליון של עמוד א', ועכשיו זה לגבי קשירת הפרה לאבוס. כלומר, אני מביא את הפרה לארוחת צהריים, ואני קושר אותה לאבוס שבו נמצא האוכל בשביל שהיא לא תברח, וברור שהקשירה הזאת היא קשירה זמנית, כי אחרי שתסיים לאכול אני אקח אותה משם, אז ברור שאני אפתח את הקשר, אבל יכול להיות שאני לא אפתח את שני הקשרים, כי הרי אני יכול לפתוח רק את הצד של הפרה, למשל, או רק את הצד של האבוס, וככה לשחרר אותה, ואז בעצם אם אני אשיר את הקשר קשור, או לפרה או לאבוס, יוצא שאני עושה קשר לזמן ארוך, וזה אסור. אז מה הדין? האם מותר לקשור קשר לאבוס או לא? אז הברייתא אומרת שמותר לקשור רק אם צד אחד כבר היה קשור. למשל, זה כבר היה קשור לאבוס, ואני מביא את הפרה וקושר את הצד השני של החבל לצוואר שלה. במקרה כזה, מן הסתם כשיתסיים לאכול, אני אפתח את הצד שאני קשרתי. וממילא, במקרה כזה אין חשש שזה יהיה לזמן ארוך, וזה מותר. זה בברייתא. רב לעומת זאת אומר שמותר גם להביא חבל מהבית ולקשור בשני הצדדים, והוא לא חושש שאני אשאיר את זה לזמן ארוך. איך הוא מסתדר עם הברייתא? עונה הגמרא, תלוי באיזה חבל. הברייתא דיברה על חבל רגיל שבזה באמת חוששים ולכן מותר רק צד אחד. רב לעומת זאת דיבר על חבל של גרדי, שאז אין חשש שאני אשאיר, כי אני רוצה לקחת את זה בשביל ההריגה, והתוספות מסבירים שהוא סובר בזה כמו רבי יהודה שלא גזרו כאן, וזה מותר, כמו שראינו בסעיף הקודם, ולכן מותר לקשור גם בשני הצדדים, ואחרי זה אני אתיר את הקשר וילך הביתה עם הפרה. זה היה הסעיף השני. השני לגבי קשירה ליבוס. שוב, בחבל רגיל מותר צד אחד, בחבל של גרדי לפי רב שסובר כמו רב יהודה מותר גם בשני הצדדים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי מלאכת כושר. החלק השני מובא כאן בדרך אגב, וזה באמצע עמוד א', כיוון שדיברנו על חבל של גרדי, כלומר חבל של ההורגים, הגמרא עוברת לדבר על בעיה אחרת בכלים של ההורגים, וזה בעיית מוקצה, ונסביר את זה לפי המאירי, שהוא אומר שיש כאן שתי רמות של מוקצה. רמה אחת זה שהנול וכל הכלים של הנול זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי הרי אסור להרוג בדים בשבת, וממילא הדין של כלי שמלאכתו לאיסור זה שאסור לטלטל את זה סתם, זה מוקצה, אבל אם אני מטלטל לצורך גופו, למשל אני רוצה פטיש לפצח אגוזים, או לצורך מקומו, למשל אם יש לי פטיש על השולחן שבת ואני רוצה לערוך את השולחן, אז מותר. זו רמה אחת, כלי שמלאכתו לאיסור, ואומר המאירי, זה ודאי שייך בנול, על זה אין מה לדבר. רמה שנייה, שעל זה כן יש מה לדבר, זה האם זה לא רק כלי שמלאכתו לאיסור, אלא גם מוקצה מחמת חסרון כיס, שזה אומר שכלים שהם יקרים, ואני משתדל לא להשתמש בהם לדברים אחרים שהם הם יהרסו, למשל, אם אני מוהל ויש לי סכין מילה, מן הסתם אני לא אשתמש בזה גם ביום חול בשביל לחתוך תפוחים, כי זה יקר, ממילא זה נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לטלטל את זה גם כשזה לצורך גופו או מקומו. והשאלה היא, האם גם הנול נחשב כמוקצה מחמת חסרון כיס? ולגבי זה נחלק את הדיון לשלושה שלבים. שלב ראשון זה לגבי קנים של עץ שהיו משתמשים בהם בשביל להפריד את חוטי השתי, ועל זה אומר שמואל, הם לא נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס, כי לא כזה נזרים איתם, הם לא יקרים. זה שלב ראשון. שלב שני זה הכובד העליון והתחתון, שהם הגלילים שעליהם גוללים את חוטי השתי, אחד נמצא יותר קרוב אליי, איפה שאני עומד, ואחד נמצא רחוק, ושוב השאלה היא, האם הם נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס? רב יהודה התלבט בזה, רב נחמן בר שמואל אמר שהם לא מוקצה, ורב יהודה בר ליווי אמר שהם כן. זה שלב שני. שלב שלישי זה העמודים שמחזיקים את הכובד העליון והתחתון, העמודים אלו תקועים באדמה, ופה בא שמואל ומפתיע ואומר למרות שהכובד העליון והתחתון, אמרתי שזה לא מוקצה, את העמודים לעומת זאת אסור לטלטל. למה? מסבירה הגמרא, לא כי הוא חושב שהם מוקצה, גם הם באמת לא מוקצה, אלא כאן זה בעיה אחרת, וזה שכשאני אוציא את העמודים אלו מהאדמה, אז יהיה לי חור קטן באדמה, ואז כשאשתי תראה את זה, היא תגיד מה זה, תראה איך הסלון נראה, תחסה את החור הזה, ואז אני אחסה את זה עם קצת אדמה, וזה נקרא שאני משווה גומות בבית, וזה איסור בו. וממילא אסור להוציא את העמודים, שמה אני אשווה גומות ויעבור על בונה. עכשיו על הדין הזה שואלת הגמרא, הרי המשנה בכיליים אומרת מפורש שאם שמתי צנון באדמה, והוא לא מחובר לאדמה, אני יכול להוציא אותו בשבת, אפילו שבמקום שבו הוא היה תהיה עכשיו גומה, ושם לא חוששים שאני אבוא להשוות גומות. אז למה אצלנו שמואל אומר שחוששים ושם לא? מסבירה הגמרא, שם מדובר בשדה. בשדה לאף אחד לא אכפת שתהיה גומה. הנול לעומת זאת נמצא בבית, ובבית יותר סיכוי שאנחנו לא נרצה שיהיה לנו חורים באדמה ונבוא להשוות גומות, לכן בבית שמואל גזר. עד כאן החלק השני, לגבי מוקצה בכלי הריגה. סיכמנו לפי המאירי שוודאי שזה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. לגבי האם זה גם מוקצה מחמת חסרון כיס, אז קני העץ הם לא. הכובד העליון והתחתון ראינו מחלוקת. לגבי העמודים, כאן גם שמואל שעתיר אוסר, שמה כשהוא יוציא הוא יבוא להשוות קומות. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה במשנה בסוף עמוד א', וזה לגבי איסור כיפול בגדים בשבת. כן, יש איסור כזה. למה שיהיה אסור? אז אנחנו נראה היום שיש בעצם שתי בעיות בזה. בעיה אחת עולה במשנה, בעיה שנייה עולה בגמרא. הבעיה שהמשנה מעלה זה הכנה מקודש לחול. כי הרי למה אני מקפל? כי אני רוצה לשמור לבגדים שיהיו בלי קמטים לפעם הבאה שאני אלבש את זה. אז אם הפעם הבאה תהיה ביום חול, ממילא זה אסור. זו הבעיה שעולה במשנה, וממילא אם זה לא ליום חול, אלא אני מקפל את זה בשביל ללבוש את זה בהמשך אותה שבת או לשבת הבאה, אז אין איסור של הכנה מקודש לחול, זה עיקר המשנה. לגבי להכין מיום כיפור לשבת, רבי ישמעאל מתיר, רבי עקיבא אוסר. בכל אופן, זו הבעיה הראשונה, הכנה מקודש לחול. הבעיה השנייה זה בעיה שעולה בגמרא, וזה שאומרת הגמרא, גם אם פתרת את בעיית ההכנה מקודש לחול, עדיין יש כאן עוד בעיה, וזה שכשאתה מקפל בגדים, זה נראה כמתקן כלי, כי אני מקפל את זה בשביל לשמור על זה ישר, ולשמור על הצבעים, ואני בעצם רוצה במידה מסוימת לשפר את הבגד, או לפחות זה נראה ככה, ולכן גם זה הסיבה לאסור. עכשיו, מתי בכל זאת מותר לקפל ואין את הבעיה שזה נראה כמתקן כלי? אז הגמרא מביאה ארבעה תנאים, שרק אם יש את ארבעתם ביחד, אז יהיה מותר. תנאי ראשון זה שאני מקפל את זה לבד, ולא שני ביחד, כי כשמקפלים שניים אז אפשר יותר למתוח ולחזק את הכיפול וזה אסור. תנאי שני מותר רק בבגד לבן, כי בבגדים צבעוניים יש יותר עניין לקפל בשביל לשמור על הצבע, בלבן זה פחות קריטי וזה סיבה להקל. תנאי שלישי זה שזה בגד חדש, כי בבגד ישן יש לו יותר קמטים ויש יותר עניין לקפל בשביל ליישר אותם. ותנאי שלישי זה שאין לי בגד אחר להמשך השבת. אם יש לי בגד אחר אז אין עניין לקפל, אני פשוט ישים את הבגד האחר. עד כאן לגבי כיפול בגדים. שוב ראינו שיש שתי בעיות. במשנה הבעיה היא הכנה מקודש לחול, שזה אסור רק אם באמת המטרה שלי זה ליישר את זה בשביל יום החול. בגמרא ראינו עוד בעיה שזה נראה כמתקן כלי, ואמרנו שאם זה איש אחד שמקפל בגד לבן חדש ואינו בגד אחר, אז הקלו גם בזה. עד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי מתחיל שש שורות לפני סוף עמוד א', ובחלק הזה נדבר על כבוד שבת ועל דברים שיוצאים מהפסוק שאומרים בקידוש אם תשיב משבת רגליך וכולי, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים, עוד שנייה נראה למה זה מובא כאן. הסעיף הראשון זה לגבי בגדים מיוחדים לשבת. למה זה מובא כאן? כי לפני רגע דיברנו על אדם שיש לו בגדים להחלפה להמשך השבת, אז עכשיו נדבר על משהו יותר בסיסי, וזה שכשנכנסת שבת צריך להחליף מבגדי חול לבגדי שבת, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר ראשון זה מאמר של רב הונה, שאומר שמי שיש לו בגדים מיוחדים לשבת יחליף אליהם, ומי שאין לו לפחות יעריך את התחתית של הבגדים. כלומר, בזמנם מי שהיה עובד בעבודות כפיים או בשדה, היה מקפל את החלק התחתון של הבגד שלו בשביל שזה לא יתלכלך מהעבודה, אז הם לא הלכו עם מכנסיים, אלא יותר סוג של כותונת, אז הם יוצרים איזשהו כפל באזור המותניים וקושרים עם חגורה בשביל להגביע את כל החלוק למעלה שלא יגיע עד הרצפה. אבל השירים לא היו עושים את זה, כי הם לא צריכים, לא עובדים בעבודות כפיים. ועל זה אומר רב הונה, כשנכנסת שבת, אם אין לך בגד אחר, לפחות תתיר את אותו קשר ותן הבגד להגיע עד הרצפה, כמו שהשירים הולכים, וככה אתה מכבד את השבת. עכשיו שואלת הגמרא, הרי לכאורה זה נראה כמו יוהרה, שאני מנסה להראות שאני כאילו אחד מהשירים. עונה הגמרא, זה לא יוהרה, כי אני עושה את זה רק בשבת ולא בימי חול, אז ברור שאני עושה את זה לכבוד השבת. עד כאן דבר ראשון לגבי בגדים מיוחדים לשבת. דבר שני זה שיש את הפסוק שהרבה מאיתנו אומרים בקידוש בשבת, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. והגמרא לומדת מ"וכיבדתו" שצריך ללבוש בגדים מכובדים לשבת, שלא יהיו המלבוש של שבת כמלבוש של חול. זה דבר שני. דבר שלישי, אם נדלג לרגע מהשורה השנייה לפני סוף עמוד א' ועד קצת מעל אמצע עמוד ב', הגמרא מביאה שנעמי אומרת לרות ורחצת וסחת ושם צמלותייך שהתכוונה שתשים בגדי שבת. עד כאן שלושה דברים על בגדי שבת, מחר נמשיך עם זה קצת, בכל אופן עד כאן הסעיף הראשון בחלק הרביעי של השיעור. בשביל הסעיף השני, בואו נחזור חזרה לאיפה שדילגנו, לשורה האחרונה לפני סוף עמוד א', ושם, כיוון שכבר הזכרנו את הפסוק אם תשיב וכולי, הגמרא מבארת גם את המשך הפסוק, וזה מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז לגבי מעשות דרכיך, הגמרא לומדת שכוונה היא הליכה שלך בדרך, שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול. מה זה אומר? שתי הצעות. הצעה אחת, שאם אתה מגיע לאמת מים ואתה צריך לדלג מעליה, אם אתה יכול לדלג בלי ששתי הרגליים באוויר, אז בסדר, אבל אם זה רחב כל כך שאתה ממש קופ פץ ושתי הרגליים באוויר, זה לא, כי זה לא מכובד לשבת. זו הצעה ראשונה, אבל רב דוחה את זה. הוא אומר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שילך מסביב לאמת המים או שילך בתוך המים? זה עוד יותר גרוע, כי הוא רק מתאמץ יותר או מתרטה ואז הוא ישחוט את הבגדים, שזה עוד יותר אסור. עדיף לקפוץ. לכן הצעה שנייה, שהכוונה היא לא לפסוע פסיעה גסה בשבת, כלומר צעדים גדולים ומהירים. בסוגריים, הגמרא מספרת שרבי שאל את זה את רבי ישמעאל ברבי יוסי, האם מותר לפסוע פסיעה גסה בשבת, והוא אמר לו, לא רק בשבת אסור, גם ביום חול זה לא כדאי, מי שעושה את זה, זה נוטל אחד מ-500 ממאור עיניו. אגב, יש לזה ביתרון, וזה לשתות את היין של קידוש בליל שבת. בכל אופן, זה לגבי מעשות דרכיך. הדבר הבא בפסוק זה ממצוא חפצך, כלומר בשבת אל תעסוק בחפצך, כלומר בענייני החול, אלא בחפצי שמיים. ודבר אחרון, ודבר דבר, שהכוונה היא שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, אל תדבר ענייני חול, אבל הרהורים מותרים. המאירי אומר, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אי אפשר לומר לאדם שאפילו לא יהרהר בענייני עסקים. עד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור. החלק החמישי והאחרון זה דברים שהם לגמרי בדרך אגב, ונראה לגבי זה שני סעיפים. סעיף ראשון זה קטע קטן שדילגנו עליו ברבע העליון של עמוד ב', וזה כיוון שהזכרנו מקודם שרבי שאל את רבי שמעאל ברבי יוסי לגבי פסיעה גסה, ועונה לו לא רק בשבת אסור, גם בכל לא כדאי. הגמרא מביאה דיון מאוד דומה לגבי אכילת אדמה. כלומר, רבי שאל את רבי שמעאל אכילת אדמה, שהם היו עושים את זה בשביל איזושהי אכילת אדמה, שהיו עושים את זה כסוג של תרופה על איזושהי בעיה, אז רבי שאל את רבי שמעאל ברבי יוסי האם זה מותר בשבת, והוא ענה לו, גם בכל לא כדאי, או בלשון הגמרא זה מלכה. ואגב זה הגמרא והמאמר של רבי עמי, שמי שאוכל מאפר בבל, זה כאילו שהוא אוכל מבשר אבותיו, כי יש שם קברים שלא מצוינים, אז יכול להיות שהוא חלילה אוכל משהו שפעם היה שם קבר, ויש אומרים שזה כאילו אוכל שקצים ורמסים. למה? אז הגמרא והיה שני הסברים. הסבר אחד, שכיוון שכל המים של המבול בסוף התרכזו באזור בבל, ובתוך המים האלו
היו גם הרבה שקצים ורמסים, ובעצם שקעו שם לתוך האפר, אז כשאתה אוכל את האפר של בבל, אתה אוכל בעצם שקצים ורמסים, זה הסבר אחד, אבל דוחה הגמרה, הרי מי המבול היו רותחים, וגם אם היו שם שקצים ורמסים, הם נימוכו, ואז לא עוברים על איסור. לכן הסבר שני, זה בעצם לא בא לומר משהו מיוחד על הבבל, אלא באופן כללי, לא טוב לאכול אדמה, זה לא באמת בריא, והם אמרו שקצים ורמסים, רק בשביל להדגיש לנו עד כמה זה לא טוב. זה סעיף ראשון, זה כאמור מובא, אגב הדיון בין רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסי. סעיף שני זה לקראת אמצע עמוד ב', הזכרנו מקודם שנעמי אומרת לרות לשים בגדי שבת, אז אגב זה, הגמרא מביאה עוד 8 דרשות על מגילת רות, ובזה נסיים. דרשה ראשונה זה על הפסוק, תן לחכם ויחכם עוד, ודורשים את זה על רות, שהיא לא רק מקשיבה למה שאומרים לה, אלא גם חכמה וחושבת מעצמה. כי נעמי אמרה לה להתרחץ ולסוך וללבוש בגדים יפים, ואז ללכת לגורן, אבל היא עצמה עשתה להפך, היא קודם הלכה לגורן ורק אז התארגנה, כי חששה שמי שיראה אותה הולכת מקושטת ברחוב, יחשוד בה. זו דרשה ראשונה. שלוש הדרשות הבאות עוסקות בצדיקות של רות. דבר אחד זה ותלך ותבוא ותלקט בשדה, כלומר שהיא הסתובבה בין הרבה שדות והרבה עובדים עד שהיא מצאה אנשים מעוגנים, היא לא רצתה להיות עם אנשים לא מעוגנים. דרשה נוספת, ויומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? והגמרא שואלת מה וכי דרכו של בועז לשאול בנערה, זה לא מתאים לו, אלא שהוא ראה שהיא חכמה או שהוא ראה שהיא צנועה. איך הוא ראה? אז חוכמה הוא ראה בזה שהיא מלקטת רק לפי הלכה, כלומר רק אם זה שיבולת אחת או שתיים ולא אם זה שלוש. צדיקות הוא ראה בה שכשהיא רצתה לקחת משהו מהקרקע, היא לא התכופפה, שזה יכול להיות לא צנוע, אלא היא התכופפה עם הברכיים והתיישבה על הקרקע ורק אז לקטה. ודבר נוסף כתוב, וחות ידבקין עם נערותיי, למה הוא רצה לדבק בה? אומרת הגמרא כי הוא ראה שהיא דווקא בחמותה נעמי. וארבע דרשות האחרונות רומזות לצאצאים של רות ובועז. דרשה חמישית, כשבועז אומר לרות גושי הלום, זה מרמז על דוד המלך שיצא ממנה, כי הוא אומר על עצמו כי הביותני עד הלום. דרשה שישית, הוא אומר לה ותבלת פיתך בחומץ, אז רבי אלעזר אומר פשוט כי היה יום חם וחומץ זה טוב ליום חם, אבל רבי שמואל בר נחמני אומר שזה מרמז למנשה המלך שעתיד לצאת ממנה, שמעשיו היו קשין כחומץ. דרשה שביעית, כתוב שהם ישבו בצורה שהקוצרים הפרידו בין בועז לבין רות, וזה מרמז שאחרי שאול הממלכה תתפצל. ודרשה שמינית, ויצבות לקלי, ותוכל, ותסבע, ותותר, כלומר הייתה מאוד מאוד צבעה, זה מרמז שבימי הצאצאים שלה יהיה אושר הגדול. מתי? אז דעה אחת זה מרמז לימי דוד, שלמה וחזקיה, דעה נוספת זה מרמז למות המשיח ולעתיד לבוא. עד כאן הדרשות לגבי רות, ועד כאן החלק החמישי של השיעור. הגענו לנקודותיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור ל5 חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק במלאכת כושר, את זה חילקנו לשני סעיפים. סעיף ראשון זה קשירת הדלי, שלמסקנה אמרנו שבחבל רגיל זה אסור, כי זה לזמן ארוך, בפסיקיה, כלומר חגורה, זה מותר, בחבל גרדי עקרונית זה אמור להיות מותר, ובאמת רבי יהודה מתיר, אבל רבנן גוזרים, את הוא חבל רגיל. בקשר הניבה זה מתהפך, רבי יהודה הוא זה שאוסר, ולא גזרה אלא מן הדין, ורבנן מתירים כי לדעתם זה לא נחשב קשירה, ואין סיבה שהתבלבלו ולכן גם לא גזרו מדרבנן. זה סעיף ראשון. הסעיף השני היה לגבי קשירת הפרה לאבוס, שסיכמנו שאם זה בחבל רגיל, אז יש חשש שהוא ישיר את זה שם, אז מותר רק אם צד אחד כבר היה קשור. אם זה בחבל גרדי, אז אין חשש שהוא ישיר את זה, ומותר משני הצדדים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מוקצה בחלקים השונים של הנול. אמרנו לפי המאירי שוודאי שזה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה היא האם זה גם נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס. לגבי קנה העץ אמרנו שזה לא מוקצה כזה. לגבי הכובד העליון והתחתון רב יהודה התלבט, רב נחמן בשם שמואל אמר שזה לא מוקצה, ורב יהודה בר ליוואי אמר שזה כן. לגבי העמודים, בזה גם שמואל יודע שאסור להוציא אותם, כי יש חשש שאם הוא יוציא, יש חשש שהוא יבוא להשוות את הגומה איפה שהעמודים היו תקועים. בחלק השלישי דיברנו על כיפול בגדים, ראינו שתי בעיות, בעיה אחת זה הכנה מקודש לחול, ממילא אם זה לצורך השבת הזאת או שבת אחרי זו, לפי רבי ישמעאל מיום כיפור לשבת, אז מותר. בגמרא ראינו בעיה נוספת, וזה שזה נראה כמתקן כלי, ואמרנו שאם יש 4 תנאים, אז זה מותר, וזה שזה איש אחד מקפל לבד, וזה בגד לבן וחדש, ואין לו בגד אחר במקום, אז יהיה מותר. בחלק הרביעי דיברנו לפסוק, אם תשיב משבת רגליך וכולי, וחילקנו לשני סעיפים. סעיף ראשון, ראינו 3 דברים לגבי זה שצריך בגדים מיוחדים לשבת. אחד זה רב הונה, שאמר שצריך להחליף, אם אין לו להחליף, לפחות שהבגדים לא יהיו מוגבהים מהאדמה, כמו שעושים ביום חול. דבר שני, כתוב וכיבדתו מעשות דרכיך, שלא יהיה מלבוש לשבת כמלבוש חול. ודבר שלישי, נעמי אומרת לרות, ורחצת וסחת ושם צמלותייך, שהכוונה היא לבגדי שבת. זה סעיף ראשון. סעיף שני, כיוון שהזכרנו את הפסוק אם תשיב, הגמרא מרחיבה לגבי זה, כתוב וכיבדתו מעשות דרכיך, מצוא חפצך ודבר דבר. ואמרנו שמעשות רחך הכוונה היא שלא יהיה לוחכה בשבת כי היא לוחכה בחול, והבאנו שני הסברים, או שהכוונה היא לא לדלג באוויר מעל המטמיים, אבל דחינו. הסבר שני, הכוונה היא לא לפסוע פסיעה גסה בשבת. ממצוא חפצך זה שחפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, אבל הרהור מותר. בסעיף החמישי ראינו דברים אגביים. אחד זה שרבי שאל את רבי שמעל ברבי יוסי לגבי פסיעה גסה, והוא אמר לו לא רק שבשבת אסור, גם ביום חול זה לא כדאי. זה הובא אגב דיון דומה לגבי פסיעה גסה בשבת. בסעיף השני, כיוון שכבר הזכרנו את רות, הגמרא מביאה עוד 8 דרשות לגבי רות. דרשה אחת שהייתה חכמה והבינה מעצמה שעדיף שהיא תרחץ ותסוך רק כשהיא מגיעה לגורן ולא לפני. 3 הדרשות הבאות היו לצדיקות של רות שחיפשה אנשים מעוגנים, והיא לקטה רק את מה שמותר ללקט, והיא לא התכופפה בצורה לא צנועה, והיא דבקה בנעמי, ולכן בועז דבק בה. ו4 הדרשות הבאות רמזו לצאצאים של רות ובועז, וזה דוד, מנשה, ושעתידה המלכות להתפצל, ושהולך להיות עושר בימי דוד, שלמה, חזקיה ורבי, או הכוונה היא לימות המשיח ולעתיד לבוא, כל טוב.